ממש מכילה, אני גם מאירה אתכם לפני השמש וגם מאחרת. אין זה. טוב, בעסקה שעברה אנחנו דיברנו על בסור מרע בינה. ושאלנו שתי שאלות בתחילת הפסקה. שאלנו למה צריך, מה צריך? למה צריך בינה? נכון? אם אנחנו לא רוצים לעשות רע, פשוט לא נעשה רע, נקרא נדע מה זה רע, צריך איזושהי הבנה פשוטה, למה צריך בינה? זאת הייתה השאלה הראשונה. שאלה שנייה הייתה, למה וסור מרע ולא? אל תעשה רע. כלומר, למה ניסוח אקטיבי למשהו לכאורה פסיבי? זוכרות? והתשובה של הרב הייתה שזה באמת משהו מאוד מאוד אקטיבי. זה לא שאני יושבת רגל על רגל, ואם במקרה יש רע, אני לא עושה אותו. אלא אני דואגת להיות כזאת שלא מגיעה לרע. אני דואגת להיות כזאת שבודקת לאן המציאות מביאה אותי. נכון? נתנו דוגמה. שאם אני נמצאת במקום שאני מרגישה שמוציאים ממני רע, מוציאים ממני לשון הרע, מוציאים ממני תחרות, מוציאים ממני קנאה, לחשוב איך אני שרה מזה. אבל עכשיו צריך בינה איך לעשות את זה. האם אני צריכה לנתק קשרים? האם אני צריכה לפתוח את זה בשיחה? האם אני צריכה להתמודד חזיתית? מה אני צריכה לעשות? בשביל זה צריך בינה. איך לסור מהרע? כל אחד צריך את הבינה האישית שלו. ואמרנו, זה לא משהו כללי. כי יכול להיות שלמשל, קשר עם מישהו מסוים מוציא מאדם אחד טוב ומאדם שני פחות טוב. נכון? ולכן אנחנו צריכים בינה מיוחדת וכל אחת צריכה לבחון איך החיים שלה נראים ולאן היא לוקחת אותם. הרב מסיים במשפט חזל, כל אשם אורחותיו בעולם הזה, נכון, זוכה ורואה בשבטו של הקדוש ברוך הוא, ואמרנו מה זה שם? לשון שמאות, שאדם צריך להיות כמו שמאי, להעריך איך הוא מתנהל בעולם הזה. יש? מעולה. עכשיו אנחנו עוברות לפסקה ד', פסקה שנקראת עבירה מטמטמת. אחת הפסקאות החשובות, חשובות, חשובות. יש פה אחרי צילומים?
כן.
כן? תודה. אז לשיעור הבא אנחנו צריכים, תרשמי לך, תפארת ישראל פרק ח', בסדר? של המהר"ל. כדי להבין טוב את הפסקה אנחנו נעזר בתפארת ישראל פרק ח'. אני קוראת את הפסקה. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, מצד שהיא עבירה. כולן איתי? אנחנו בפרק א', פסקה ד'. עוד פעם, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, מצד שהיא עבירה. מי יכולה להסביר לי את המשפט הזה? מה זה עבירה מטמטמת מצד ליבו של אדם, מצד שהיא עבירה? איזה עוד צד יכול להיות? אוקיי, נמשיך, לא כולן ביחד. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. אז בואו ננסה עוד פעם להבין. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. כלומר, הרב קודם כל מביא לנו משפט מדברי חז"ל, כן, במשנה, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. עכשיו הוא מסביר לנו, מצד שהיא עבירה. מה זה מצד שהיא עבירה? עוד לא ברור. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. אין. בואו ננסה להבין מה זה המילה עבירה. מה זה המילה עבירה? אם אנחנו יוצאת רגע מההקשרים של הילדים הקטנים, שוקלים את העבירות, את ה... את המצוות, נכון? מתי אנחנו משתמשים במילה עבירה? זה כאילו מילה כזאת של פעם. מה זה עבירה?
משהו נגד רצון השם.
משהו נגד רצון השם. איך רואים את זה לשונית?
לעבור על.
לעבור על. עבירה זה לעבור על רצון השם. מה זאת אומרת? יש כאן רצון השם, שמה עליו איקס, עברתי מעל זה. אין? איך אומרים בשפה שלהם? לא ספרתי את זה, עברתי מעל זה. כאילו בסדר, יש פה רצון השם, אז מה? זאת עבירה. היה פה רצון השם, עברתי מעליו, לא עשיתי. אז מה זאת אומרת, עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה? מסביר לנו הרב, אני מזכירה לכם, זה לא ספר שולחן ערוך, אלא ספר של רושם הדברים בנפש שלנו. אם אדם עובר על רצון השם, זה עושה לו משהו לא טוב בנפש. אנחנו עוד לא מבינות מה זה בדיוק, אבל איך זה בשפה של חז"ל? מה זה עושה לנו? טמטום. זה עושה לנו טמטום הלב. אנחנו עוד לא מבינות מה זה, אבל אם אני בוחרת חס ושלום לעבור על רצון השם, זה גורם לי לטמטום הלב, עוד בלי קשר למה? יפה מאוד, בלי קשר לאיזה עבירה. כרגע לא משנה לי על איזה עבירה אני מדברת. האם אני מדברת על עבירה של להוציא גרעין מהסלט, כן? להוציא גרעין של לימון מהסלט ולעבור על בורר, לנסוע בשבת, לפגוע בחברה, או חס ושלום בהריות, לא משנה מה. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. בחרת לעשות רצון השם, זה עושה לך משהו רע בנפש, עוד לא משנה מה בחרת. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. הוא נותן לנו דוגמאות. למה הוא נותן לנו את הדוגמה הזאת של אכילת איסור? כי בעצם, באיזה הקשר מגיעה אמירת חז"ל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, על מאכלות אסורות. בחומש ויקרא כתוב לנו על מאכלות אסורות ונטמתם בם. שאם אנחנו אוכלים משהו אסור, זה גורם לנו לטומאה. אומר רבי ישמעאל, אל תקרי ונטמתם, אלא ונטמתם. ואז אומרת האווירה, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. ואז הרב אומר, מה אני יכולה לחשוב? שמה מטמטם לי את הלב? המאכלות האסורות. כלומר, בגלל שאכלתי משהו שהוא טמא, זה גורם לי לטמטום הלב. בא הרב ואומר לי, אל תתבלבלי. זה לא המאכלות האסורות מטמטמות לך את הלב, זה עצם העבירה. אז למה זה בכל זאת נאמר על מאכלות אסורות, ולא כתוב לי, ושמור את יום השבת לקודשו ונטמטם בה? לא כתוב לי, נכון? בכל זאת יש איזשהו הבדל, לפחות בחוויה שלנו, אנחנו תכף ננסה להבין. אבל קודם כל הוא נותן לנו שורת המחץ. צריך לדעת שבשפה של הרב קוק הרבה פעמים הוא אומר את הרעיון הכללי בצורה מאוד מאוד מתומצתת בהתחלה, רואים את זה מאוד טוב בעינייה. הוא אומר לנו את הרעיון הכללי בשני המשפטים הראשונים ואז נפרט. אז קודם כל הוא אומר לנו עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן אין חילוק בין אכילת איסור ודברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. מה זה מלבד מה שהיא עבירה? חוץ מזה שרשום לך עבירה, אני אומרת רשום לך ככה במרכאות, היא מטמטמת את הלב. זה אומר שיש לנו לכל עבירה שתי השפעות. בסדר? אני יכולה להיות רגע מורה? אפשר למחוק את זה? לכל עבירה יש לנו השפעה בחירית והשפעה סגולית. מה זה השפעה בחירית ומה זה השפעה סגולית? השפעה בחירית זה שחס ושלום בחרתי לעשות בניגוד לרצון השם. לא משנה מה, כן, בחרתי לעשות בניגוד לרצון השם, אז יש לי קודם כל, אני שוב עושה במרכאות, כאילו רשמו לי X בשמיים, עשית משהו לא בסדר. אוקיי? במאזן העבירות והזכויות שלי, נכון? הוספתי עבירה. אז זה קודם כל ברובד הבחירי. עכשיו, ברובד הסגולי, לעובדה שבחרתי לעשות עבירה, יש גם השפעה סגולית. מה זאת אומרת? אם אני לא עושה את רצון השם, זה הופך לי איזה משהו, זה עושה לי איזה משהו בנפש, לעצם העובדה שבחרתי לעשות בניגוד לרצון השם. חוץ מזה, יש גם השפעה סגולית של מה? של תוכן העבירה. אז אני חוזרת. אם אדם, אני אתן דוגמה, אדם אוכל מאכלות אסורות, הוא בחר לעשות בניגוד לרצון השם. בעצם העובדה שהוא בוחר לעשות בניגוד לרצון השם, יש לזה טמטום הלב. זה השפעה סגולית. השפעה סגולית זה השפעה שאני לא מבינה. לא מבינה מה זה עושה לי בנפש.
ו-
ובנוסף לזה יש את ההשפעה הסגולית של תוכן העבירה עצמה. כלומר, אכלתי מאכלות אסורות, זה עושה לי משהו בנפש. השפעה סגולית, כרגע, אני אסביר יותר בהמשך כשנלמד את המהר"ל, אבל כרגע לענייננו זה שזה משפיע לי על הנפש באופן לא מודע. כלומר, אני לא מבינה עוד איך זה מוריד אותי. בעיניים שלי אני לא רואה את זה. אוקיי? יש דברים שאני יכולה לראות איך הם מורידים אותי. פגעתי בחברה, אני אומרת, וואי, אני נהיית בן אדם לא נחמד, אני יכולה לראות. השפעה סגולית זה שזה שוחק לי משהו בנפש בלי שאני אשים לב.
השאלה, אבל זה משפיע על...
בוודאי. כי אם זה לא במזיד, זה לא השפעה בחירית, אז אין לי את זה. יש לי רק את זה. עדיין. אם אכלתי מאכל... נגיד... מבאס לגמרי. אכלתי סנדוויץ', חשבתי שיש לי פסטרמה, היה לי שם חזיר. אז אין לי את ההשפעה הבחירית. אז לא ירשבו לי איקס בשמיים, וגם לא יהיה לי השפעה סגולית והשפעה בחירית. אבל השם ישמור, אכלתי חזיר, זה עושה לי משהו בנפש. בין אם אני רוצה, בין אם לא. אני עשיתי את כל ההכנות לטבילה במקווה. השפעה בחירית אין לי, הכל בסדר. אפילו עשיתי מצווה אם שמו לי בשמיים. אבל אם המקווה לא קשר. לא הכל, מה שאני רוצה להגיד כאן, שעבירות, בוא נהיה חיוביות, מצוות הם דברים אובייקטיביים. כי אנחנו רגילות, העיקר הכוונה, העיקר הכוונה, עולם נחמד כזה. מצווה זה דבר אובייקטיבי. אני יכולה לעשות את כל מה שאני רוצה. אני עשיתי את כל ההכנה, הייתי פתוחה שתבעתי, אבל אם המקווה לא קשר, אני לא תאורה, לא משנה מה. אוקיי? ולכן, רק שנייה, לכן קודם כל חשוב לי שנבין כמה המצוות, הרבה פעמים, נכון, נתתי לכם, דיברנו פעם קודמת על הלכה, כמה פעמים אנחנו מזלזלות במעשים, אנחנו אנשים רוחניים, מחשבות, רעיונות, זה, מעשה נראה לנו כאילו קטנוני, אבל המעשה הוא אובייקטיבי, וכמה שאני עובד על הנפש שלי ועל מודעות עצמית, יש לי צמטום הלב. כן, עכשיו השאלה.
איך נהיה לי השפעה סגולית,
איך
השפעה בחירית?
כי יש לי השפעה סגולית בעצם העובדה שבחרתי לעשות בניגוד לרצון השם. אני בוחרת לעשות בניגוד לרצון השם, זה עושה לי משהו בנפש. לא משנה מה תוכן העבירה, זה פועל רע על הנפש שלי בעובדה שבחרתי לעשות בניגוד לרצון השם. אבל יש גם השפעה רעה מתוכן העבירה, זה משהו אחר. רק אם בחרתי, אם חס ושלום בשוגג, כאילו אם בשוגג, אז כל הדבר הזה לא רלוונטי. כן. אוקיי. אדם בוחר, בואו נתן לכם דוגמה לסיפור שאני זוכרת כשהייתי ילדה קטנה, ממש הייתי בת 5 או 6, אני זוכרת בחור שאמר, אני אפילו לא זוכרת באיזה הקשר שמעתי את זה, אבל אני עד היום זוכרת את זה. הבן אדם אמר ככה, אני חושב, ככה, הוא אמר, ברור לי שהשם רוצה שאני אלך להסדר. אבל אני חושב שיותר נכון לי ללכת לצבא. אני ממש זוכרת את המשפט הזה, בתור ילדה בת 5 או 6, הוא כבר אז היה נראה לי מוזר ולא הבנתי למה, היום אני קצת יותר מבינה. מה זה אני חושב שהשם רוצה שאני אלך לעשר, אבל אני חושב שיותר נכון לי ללכת לצבא, ולכן אני הולך לצבא. מה אני מבינה מהמשפט הזה? אין. אז לפני שאני מגיעה לענייננו, קודם כל איזו הבנה מעוותת על מה זה השם. השם הוא איזה דוסים שטריימל בצד, לא מבין עניין. הוא רוצה שנלך להסדר, הוא רוצה שנקיים מצוות, הוא רוצה שאני אלך צנועה, לא באמת אכפת לו ממני, מתאים לי, לא מתאים לי, מה הנפש שלי. הוא תקוע בפינה של בית הכנסת, בית המדרש, לא מחובר לחיים. אני מבין עניין, אני מתאים ללכת לצבא, הקדוש ברוך הוא לא יכול להבין את זה, הוא מאלה של, מהדוסים של פעם. איזה מין הבנה זאת? כאילו, אם באמת היה נכון לך ללכת יותר לצבא, אז מה? אז ברור שזה רצון השם, אם זה נכון. איזה מין הבנה הזאת שכביכול כל מה שהשם רוצה ממני זה רק פינת הדת. מה, השם לא רוצה שאני... כאילו, כל אחד יש לו את השליחות המיוחדת שלה בעולם. אז זאת קודם כל הבנה שאנחנו צריכים ככה לנקות אותה, לנקות אותה, לנקות אותה. הבנה נוצרית. הבנה נוצרית, כאילו, האל לא מחובר לעולם הזה, יש איזשהו נתק בין חומר לרוח. אין זה. אבל לענייננו... איזה השפעה סגולית יש מההשפעה הבחירית הזאת? הבן אדם אומר, אני יודע מה רצון השם ואני שם עליו איקס. מה זה עושה בנפש? מה זה עושה? זה לא עבירה ללכת לצבא כמובן. אבל מה זה עושה בנפש לחשוב שאני יודע מה רצון השם ואני עושה הפוך? מה זה? בטח ריחוף. אנחנו עוד נראה, המהר"ל הסביר לנו את זה עוד יותר. כלומר, הפסקה הזאת של הרב קוק היא על גבי המהר"ל, שאותו נלמד בשיעור הבא. מה זה עושה בנפש הידיעה שבמודעות אני בוחרת לעשות בניגוד לרצון השם? אז אני חוזרת כדי להסביר. אז אם יש לי עבירה, קודם כל יש לי השפעה בחירית. השפעה בחירית בשפה שלנו הפשוטה והילדותית, סימנו לי X בשמיים. בסדר? אבל חוץ מה-X שסימנו לי בשמיים, זה פועל לי רע על הנפש. מה זה עושה לי בנפש? אני לא יודעת, אבל זה פועל לי רע. חוץ מזה, יש השפעה סגולית גם לתוכן העבירה עצמה. בנפש עושה לי דבר אחד, אם אני אוכלת מאכלות אסורות, אם אני מחללת שבת, אם אני פוגעת בחברים, אם אני הולכת לא בצניות, כל עבירה יש לה השפעה סגולית אחרת. בנוסף לעובדה של ההשפעה הבחירית, בסדר? עכשיו, אם אדם עושה בשוגג, אז אמרנו, אין לו את כל זה. אבל יש את זה. שאלות? טוב, אז אני ממשיכה. עבירה מדמדמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה, אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור הדברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, מלבד ההשפעה הבחירית, היא מטמטמת את הלב. תגידו לי, מבין כל הדברים, הפסקה הזאת של הרב, על איזה חלק מדברת? על זה, על זה או על זה? יפה, היא מדברת על ההשפעה הסגולית שנובעת מתוך הבחירה. היא לא מדברת עכשיו הפסקה הזאת על ההשפעה הסגולית של כל עבירה. היא מדברת על מה עושה לי בנפש לעשות בניגוד לרצון השם. כלומר, מבחינתנו הפסקה מדברת על זה. כי הוא אומר, מצד שהיא עבירה. כלומר, הוא מדבר כרגע על זה שלא משנה איזה עבירה זאת. מצד שהיא עבירה, עברתי חס ושלום על רצון השם, זה עושה לי משהו בנפש. אני לא נכנס כרגע לפרטים. כי הוא אומר לי מצד שהיא עבירה, ואז הסברנו מה זה עבירה, זה לעבור על רצון השם. אם לא בחרתי בזה, אז אי אפשר להגיד שעברתי על רצון השם אם זה בשוגג. אני בחרתי לעבור על רצון השם. אפשר להגיד על השוגג עבירה פה, אוקיי? כי הוא מדבר על זה שזה מצד שהיא עבירה. כשאדם עובר במודעות על רצון השם, אז בוודאי יש כאן בחירה. בוודאי, כן. כי מה זה העבירה? למה הוא מדגיש לי מצד שהיא עבירה? כי זה לעבור על רצון השם. אדם שעובר על רצון השם זה רק במודעות. אוקיי? לא במודעות, זה הצד השני. אנחנו לא מדברים עליו. אנחנו מדברים עכשיו על המודעות, לא על המודעות. כי אם זה לא במודעות, אז אין לו מה לעשות איתך. הוא פה עושה ספר של לעבוד על הנפש. אם זה לא במודעות, מה אני יכולה לעשות? אוקיי? אנחנו עובדות תמיד על מה שבמודעות ומה שבשליטה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. בוא, זה משפט מאוד 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 קשה וחשוב. אנחנו יכולים להגיד, כאילו, מה זאת אומרת? כמה עבירות אנחנו עושים? מי מרגיש מה זה טמטום הלב? הוא אומר לנו, אדם לא מרגיש את טמטום הלב. כשילך באפלה, קרה לכם פעם שהייתה הפסקת חשמל בלילה וחושך? נכון, בשנייה הראשונה לא רואים כלום, ואחר כך לאט לאט מתרגלים ורואים. אתם מכירות את זה שבשנייה הראשונה אתה אומרת, אימאלה, אני לא יודעת מה, יש מטר לפניי, אבל אחר כך העיניים מתרגלות גם לחושך. אדם שעובר עבירה, יכול להיות שבהתחלה יש לו איזה תחושה מוזרה, איזה משהו לא נעים, איזה משהו לא בסדר, הוא בחושך כזה מוחלט, אבל לאט לאט הוא מסתדר גם בתוך החושך, לא כל כך נורא. איך קוראים לזה בשפה של חז"ל? עשה עבירה ושנה בה, נעשית לו כתר. כלומר, אדם עובר עבירה פעם ראשונה, יכול להיות שיש לו איזה, ככה, משהו קופץ לו. פעם שנייה, פעם שלישית, לאט לאט, בחוויה שלו זה כבר מותר, זה לא אותו דבר. יש לי חברה שמה שנקרא חזרה בשאלה, אז היא יודעת להגיד, כאילו, אני שמעתי הרבה פעמים את התיאורים האלה, אבל תמיד שמעתי אותם בשם מישהו. אף פעם לא שמעתי את זה ממקור ראשון. אבל ככה היא אומרת לי ממש. היא אומרת לי, בפעם הראשונה שהדלקתי את האור בשבת, הייתי בטוחה שהאדמה תפאר את פיה. עכשיו, שמעתי שאנשים אומרים את זה, אבל אף פעם לא שמעתי בן אדם שמעיד את זה על עצמו. ובפעם השנייה היא אמרה גם עוד ככה, ללחצתי, היא אמרת לי, היום איפה? עכשיו, היא מספרת את זה כמה? כפעם היו לי כאלה תחושות שכאילו, של פחדים, כאילו פחד, היא זלזלה בפחד, עכשיו היא כאילו רצינית, היא לא מפחדת. אין, אז מה אומרים על זה חזל? זה בדיוק זה. אדם, כשהוא בתוך משהו, הוא כבר לא שם לב. וככל שהוא בתוך, הוא עוד יותר לא שם לב. הוא בכלל לא זוכר שזאת עבירה. הוא בכלל לא זוכר, הוא בכלל לא זוכר שמשהו פה לא בסדר. וטמטום הלב רק הולך ומתגדל. הרבה פעמים אני שומעת מבנות שהנושא של צביעות לא קל להם. כאילו מה, אני צריכה ללכת בגלל הבנים עם החצאיות האלה? תראי, בנים חילוניים, כאילו הם יותר נורמליים. כאילו בן דתי רואה בחורה עם בגדיה ואימא אלה, בנים חילוניים כל הזמן רואים וזה לא עושה להם כלום. מה נגיד? מה נגיד על זה? ככל שאדם מתרגל, גם בעריות, גם בחוסר צניעות, נכון, נכון, זה נכון דרך אגב, היא צודקת. זה נכון שבחור ששומר על העיניים, אם הוא פותר מראה מראה לו צנוע, זה יותר ישפיע עליו מאשר מישהו שכל הזמן רגיל. אם הוא רגיל לראות דברים הרבה יותר גרועים מזה, אז קטן עליו, כן, לראות מישהי עם בגד ים. אבל מה זה בנפש? למה זה? כי בעצם הבן אדם, כן, הטמטום הלב בשפה שלנו זה חספוס הנפש, זה שחיקה. כאילו, בתגובה זה נראה כאילו, וואו, הבחור הזה שרגיל לשמור על העיניים לכאורה יותר חלש. ממש, ממש לא. הנפש שלו יותר רגישה במובן הטוב. אדם שרגיל לאכול בריא, כשאוכל פתאום איזה רעל, הגוף שלו דוחה את זה, הוא מרגיש לא טוב, אבל אדם שכל הזמן רגיל לאכול ג'אנק לא מרגיש כלום. אז נגיד מה זה שאוכל ג'אנק פשוט הוא יותר חסון, הגוף שלו יותר בריא כי הוא לא מרגיש כלום? לא. כשיש לנו רגישות אנחנו דוחים דברים לא טובים ולכן יש לזה השפעה יותר גדולה. הנה, חספוס הנפש הוא דבר לא טוב. איפה אנחנו רואות את זה הרבה? למשל, בת שמגיעה מאיזה מקום, מאיזה חממה ונוחתת לאיזה חברה שבה הנוער מדבר בשפה שהשם ישמור. אז בפעם הראשונה היא סותמת את האוזניים, בפעם השנייה סותמת את האוזניים, לאט לאט מתרגלת לשפה. אז ההרגל הזה לכאורה, וואי, בסדר, עכשיו אני יכולה להסתדר, אבל באמת, באמת, מה קרה? נשחקה, איך זה חספוס עליה? אין, או. מצוין, אבל למה לא? אתם תוסיפי לנו בעיות, תסובבי את הזקים, מה נעשה? מעולה. לא אמרנו לשאר לך מה, קודם כל, קודם כל נבין את הבעיה. לא, אני מבינה אותך ממש. כי הרבה פעמים אתה אומר, לא מספיק, אני יודע שזה לא בסדר, עוד מסובבים לי עוד כמה זה לא בסדר. כאילו, נכון, אני אדבר גם על מה לעשות עם זה, אבל עוד לא. בסדר? קודם כל נבין את התופעה הזאת, שכשאני נמצאת בתוך משהו לא טוב, אני מתישהו מאבדת את זה שזה לא טוב. לא? וכשילך בהרגלו באפלה, שוב הוא כבר התרגל לאפלה, בפעם הראשונה האפלה, כן, תשתשה אותו, אחר כך הוא יתרגל, לא ירגיש טמטום הלב. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. כמו שכתוב, מתנובות עדיי. וכמו שפרשו זה. אני רוצה לתת פה דוגמה מאוד מאוד קשה. יש לנו הרבה תיאורים מהשואה, מילה שהיא, אני חושבת שהיא מכוונת רק לשואה, אף פעם לא שמעתי אותה בהקשרים אחרים. שמעתם פעם את הביטוי מוזלמן? כן, מה זה אומר? נכון מאוד. אנשים בשואה מתישהו, כן, בהתחלה היה, אנחנו שומעים הרבה תיאורים שבהתחלה בגטאות רב מטורף, אחר כך במחנות הריכוז פחות שומעים על הרעב, אנשים כביכול התרגלו לרעב, ולא שהם התרגלו לרעב, הם פשוט נהיו פחות ופחות פחות חיוניים. אז המושג הנורא הזה זה מוזלמן, זה כאילו מישהו שכבר כביכול אין לו רצון, הוא כבר התרגל להיות רעב, הוא התרגל במקום כזה שכבר אין לו כל כך תיאבון. אבל מה קרה? כשהגיעו הרוסים והאמריקאים והביאו אוכל, פתאום אחרי הרבה הרבה זמן שלא היה אוכל, פתאום הריח של האוכל, המראה של האוכל, זה פתאום עורר בהם את תחושת הרעב בבת אחת, ואז מה קרה? הם אכלו ואכלו ואכלו, והמון אנשים ששרדו 3 שנים במחנות, פשוט נפחו את נשמתם בימים האלה של האוכל. כי פתאום בבת אחת הם אכלו. המקום הזה של לאבד את תחושת הרעב, כאילו אתה מתרגל למשהו לא טוב. אבל אם משהו מבחוץ מעורר אותך, אז אתה יכול לקום חזרה. כן, הרב חיים שהיה ראש האולפנה סיפר לנו שהרוסים זרקו ממש אוכל, כאילו מרצון לעשות טוב, רצון, הם ראו את המצב של הנורא של היהודים והם רצו לתת להם אוכל, ולכן הם זרקו עליהם אוכל, ואבא שלו קיבל קופסת שימורים בראש והתעלף, ובזכות האלפון הזה הוא ניצל, כי כל מי שהיה סביבו מת כי הוא אכל, אבא שלו לא אכל כי הוא התעלף. ואז הוא היה כמה ימים טובים בבית החולים, התאושש, אבל כל מי שהיה לידו מת מהאוכל. הוא אומר, המכה הזאת מהקופסת שימורים הצילה לאבא שלו את החיים. בגלל שמה שהיה חסר שם, היה חסד, היה רצון טוב, אבל מה שהרב קורא לו, גאונות חסד היה חסר. כלומר, גם לעשות חסד צריך לדעת איך. איפה אנחנו רואים את זה? ברבקה. עוד מעט אנחנו רואים שבת חיי שרה. כתוב על רבקה שהיא נותנת לאליעזר מים ונותנת לאוכל וכו', ואז כתוב, ותחל להשקותו. מה זה ותחל להשקותו? סימה לתת לו לשתות. לא כתוב שהוא אומר לה, תודה, אני לא צריך עוד. כתוב ותחל להשקותו. אומר אברבנאל, למה ותחל להשקותו? כי הבינה שבן אדם שמגיע מהמדבר מדרך ארוכה, לא טוב לו הרבה מים. אז כמה שהיא רצתה וכמה שיש לה חסד, היא גם ידעה מתי לעצור. מה שמתאים לשפה שלנו, אנחנו לא אומרים חסד, אנחנו אומרים גמילות חסדים. מה זה לגמול בעברית?
מה זה לגמול?
כמו לגמול ילד מחיתול, מה זה אומר? אז תני לי מילה אחרת במקום לגמול. מה זה לגמול ממוצץ, לגמול מהנקה, לגמול מי? לעצור. אז גמילות חסדים זה בעצם מושג הפוך, בספרות קוראים לזה אוקסימורון, כאילו מושג הפוך. מצד אחד חסד זה שפע, זה נתינה, מצד שני גמילות זה עצירה. אדם שרוצה לעשות באמת חסד צריך גם לדעת מתי לעצור. מתי לעצור? זה לא טוב לתת ולתת 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 בלי לשים לב. טוב, הלכנו רחוק עם הדוגמה, נחזור לענייננו. כן? בענייננו מה הוא אומר? כשילך ברגלו באפלה לא ירגיש טמטום הלב, רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה ימים שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. כאילו, נכון, זאת הדוגמה שהביאה לנו את ההקשר הזה. אז מה הוא רוצה בעצם להגיד כאן? שאדם יכול להיות עמוק 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 בטמטום הלב, ולא לשים לב שהוא בטמטום הלב, ופתאום משהו יעורר אותו. מה המשהו הזה יכול להיות?
קצת תורה עמד, אתה פוגש את השם.
תורה, פגישה עם אדם אחר, מה עוד יכול להיות? מה יכול פתאום לעצור בן אדם מהשטף הזה של טמטום הלב? צרות. מה עוד? אתה מבין? כן. צרות, תורה, מפגש עם מישהו. מה עוד יכול לעורר מטמטום הלב? מה את אומרת?
לימוד,
אתה פתאום לומד, נכון, מה עוד? שמחה. איך שמחה יכולה לעצור אותי מהמדרון הזה? את אומרת שבן אדם שמח, אז יש לו איזשהו יישוב ודעת, אני אתרגם יישוב ודעת לאיזשהו רוגע, לקרוא מה קורה לו, או שלא עוד לזה התכוונת? מונח במקום. מעולה. איפה אנחנו רואות את כל הדוגמאות שאמרתם? אצל רחב. כן? יש הרבה דיונים בחז"ל, מה עורר את רחב לשוב בתשובה. נכון? אנחנו דיברנו על זה קצת בחודש אלול, שרחב היא הדוגמה הכי הכי חזקה לתשובה. למה? הבחורה הזאת כתוב שהיא זנתה 40 שנה. מיום שיצאו בני ישראל ממצרים ועד שנכנסו לארץ. 40 שנה היא זנתה, מגיל 10 ועד 50. הגמרא ממשיכה בתיאורים שאתה אומר, למה הגמרא מתעסקת עם זה בכלל? כתוב, שלא היה שר ודוכס שלא היה איתה. ממש תיאורים מחרידים על הרפש שבו רחב הייתה נמצא. רחב זוכה ומתחתנת עם יהושע בן נון. כאילו, תחשבו, הרב הראשי מתחתן עם אישה כזאת? באמת, באמת, לא שוק. והרב הראשי זה הרבה פחות מיהושע בן נון, לצערנו נבואה אין לנו היום, יהושע היה נביא. הוא בא ומתחתן עם רחב, ומי יוצא מרחב? שמונה נביאים וכהנים גדולים. הנביא יחזקאל הוא מצאצאיה של רחב, חנמאל בן שלום מצאצאיה של רחב. שמונה נביאים וכהנים גדולים יוצאים מרחב. את אומרת, 40 שנה האישה הזאת, זה היה העיסוק שלה. והיא זוכה ומתחתנת עם יהושע בן נון. ושמונה נביאים וכהנים גדולים יוצאים ממנה, אנחנו רואים מה זה הכוח של תשובה. אבל לענייננו לא הבנו את זה בהקשר של תשובה, אלא בהקשר של מה מעורר אדם לצאת מטמטום הלב. כן, עד כדי כך שאחרי שהיא חוזרת בתשובה, מה אומרים עליה חז"ל? רחב לשון הרחבת הלב. 40 שנה רוחב הלב הזה התבטא במקום אחד. אחר כך הוא התבטא במקום אחר. אנחנו יודעים שגם גילוי עריות בתורה מכונה חסד. חסד מעוות הולך למקום לא טוב. כן, בדיוק המבט הזה. נכון, הנצרות, מה היא לקחה מאיתנו? חסד, אבל חסד בצורה מעוותת. חסד בצורה מעוותת מכונה בתורה, לשון התורה. לא תגלה ערווה, תתתתתתה, כי חסד הוא. ככה כתוב. מוזמנות לקרוא. למה? חסד מעוות הולך למקום טוב. רחב היה לה רוחב לב, רק היה 40 שנה מעוות. אבל מה מעורר אותה לקום מזה? מה את אומרת?
כמו סתם,
נגשה
שכאילו רוב הגודל יצא כאילו מספרו כאלה, כמו
סיפור דוד
המלך,
אתה לא מבין. נכון, אתה לא מבין, אבל זה שני דברים שונים, כי יש עניין של המשיח, אני ככה זורקת כמילה, אבל צריך איזו סוגיה שצריך ללמוד בהרחבה, שהמשיח מגיע מתוך כל הסיבוכים. כאילו מישהו שמגיע כזה מאיזשהו מקום מושלם, לא יכול להתמודד עם עולם מסובך. אבל מישהו שהגיע מעולם מסובך, ויש לו את הכוחות לאורך כל הדורות, הקדוש ברוך הוא מטפטף ביצירת המשיח, את היכולת להתמודד עם המציאות. ועם המציאות הכי מורכבת. זה סגור סוגריים. לגבי רחב זה סיפור אחר, שבא להראות לנו מה זה הכוח של תשובה. כי בעיניים אנושיות, תשובה לא אפשרית כזאת. בעיניים אלוקיות, תשובה זה על באמת. איך אומרות בנות? טוב, בסדר, אני חוזרת בתשובה, אבל. אז אצל הקדוש ברוך הוא אין אבל. חזר בתשובה, זה נקי לגמרי, לגמרי, לגמרי. אין אבל. אין, ואז אומרים חז"ל, למה עורר את רחב להתעורר מזה? אז יש כמה דעות. דעה ראשונה זה המפגש עם המרגלים. מי היו המרגלים שבאו אליה? יהושע וכלב זה המרגלים של ארץ ישראל. מי היו המרגלים שבאים לרחב? כלב גם. פנחס וכלב. פנחס וכלב, היא רואה שני צדיקים עליוניים מגיעים אליה, כאילו גברים היו מגיעים אליה בהקשר אחר. פתאום היא רואה שני צדיקים שבכלל לא מסתכלים עליה, והיא פשוט מתפעלת מהקדושה שלהם. זו דעה אחת בחז"ל, שמה מעורר אותה. דעה שנייה, מה כן, דעה ראשונה, נכון, אמרתם תורה. אז פה זה לא היה לימוד תורה, אלא מפגש עם גודל של תורה. דעה שנייה בחז"ל, זה הפחד. הם מאוד מאוד פחדו מעם ישראל, הם שמעו מעם ישראל יכול לעשות, והיה פה פחד. מישהי אמרה פה אסון, נכון? אסון יכול לעורר, לפעמים גם פחד מאסון. זה גם מעורר. כן, היה שם פחד מאוד מאוד גדול. של... כי עם ישראל בא, ומבחינתם הולכים להשמיד את כולנו. דעה שלישית בחז"ל זה השקט. איך אמר? שמחה של ישוב הדעת, שזה מאפס אותך? אז הם לא אומרים שמחה, הם אומרים שקט. שבגלל המלחמה, כבר אנשים פחדו מאוד והיו בביתם, וכבר לא הגיעו אל האנשים, והיה לאיזשהו שקט לחשוב. עכשיו, יכול להיות שזה גם וגם וגם וגם, אנחנו לא יודעים. אבל יש לנו סיפור דומה עם אשת טורנסרופוס. טורנסרופוס היה רומאי, שכל הזמן היה מנסה לבזות את רבי עקיבא. וכל פעם היה מביא לו שאלות כדי לנסות להכשיל אותו ולהגיד, טוב, נו, זה לא כזה תלמיד חכם, זה לא פה, זה לא שם. יום אחד הוא חוזר הביתה עצבני, הוא אומר, די, כאילו, לא יכול יותר עם עקיבא הזה, אף פעם אני לא מצליח לנצח אותו. אז אומרת לו, אשתו, עזוב, לא מנצחים אנשים במילים. בוא אני אלך ואני אכשיל אותו, ובוא נראה שכל התורה שלו לא שווה כלום. עד כדי כך. הוא שנא את רבי עקיבא, שהוא היה מוכן לשלוח את אשתו להכשיל את רבי עקיבא, שתבינו. אז היא באה ומדברת. מה זה? יכול להיות, יכול להיות. אבל אומרים שהיא הייתה כנראה מאוד מאוד יפה. היא באה לשאול כביכול שאלה את רבי עקיבא וניסתה להכשיל אותו, ורבי עקיבא בכלל לא הסתכל עליה. ואז היא אומרת לו, היא פתאום תוך כדי קולטת מה היא באה לעשות ועם מי היא מתמודדת, היא אומרת לו, יש תשובה? אז הוא אומר לה, כן. אחר כך, וזה הורס לבנות תמיד את הסיפור, אחר כך, כאילו בגלגול אחר, אותה אחת מתגיירת ומתחתנת עם רבי עקיבא. אותה, כל הסיפור עם רחל וזה היפה, זה בשלבים הראשונים, רבי עקיבא חי המון 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 שנים. כתוב שאחרי שרחל נפטרה, זה הסיפור שבדרך כלל הורס, הוא התחתן שוב. אבל למה אני מביאה את הסיפור הזה? בגלל שאישה שהייתה במקום כזה שפל, פוגשת אדם גדול ומשתנה לחלוטין. יש לנו אפשרות להשתנות לחלוטין מאיזושהי עצירה. זה יכול להיות או מפגש עם אדם גדול, זה יכול להיות או למידה, זה יכול להיות גם חס ושלום אסון, אבל למה לחכות לשם? אוקיי? אני חוזרת. כמו הרעב כמה ימים שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון, כמו שכתוב מתנובות צדי. וכמו שפרשו זל על כן, לא יהיה תמיד חס ושלום שב על כאור. איזה ביטוי נורא 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 נורא. מאיפה הביטוי הזה? מאיכה. איכה מתאר שם אנשים שהולכים ומתפלשים כביכול בקי. זה תיאור מאוד מאוד מחריד. כאילו הדימוי הוא כלב שמקיא והולך וחוזר אחורה ומתפלש בקיא של עצמו. זה הדימוי שהוא מביא פה הרב לאדם שחוזר על עבירה. אתה בתוך הרפש ואתה הולך ומתפלש בו, ואתה הולך ומתפלש בו והולך ומתפלש בו. אתה עושה סיבוב בתוך הג'יפה בשפה שלנו. כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. אל תגיד, אוקיי, אדם עשה עבירה, יש לו טמטום הלב, נגמר. לא, טמטום הלב הזה הוא כל הזמן הולך ומתגדל. וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט, וחוזר ונאור כיוון שלא נתבטא לגמרי. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. הרבה פעמים בנות שבאות לקרוא את הפסקה הזאת בטוחות שהוא הולך להגיד וכיוון שעוד לא מאס הטוב לגמרי, אז הנה הוא הולך, אבל לא, הוא אומר כיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי. כלומר, תמיד זה נראה כאילו זה הולכת להיות סוף פסקה אופטימית. טוב, אדם לא מאס, אתה טוב, לא נורא, הוא יתעורר והכל יהיה בסדר ו-happy end. זה לא הפסקה. הוא אומר, כיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, גם שאתה חושב שאתה יוצא משם, אבל אם עוד יש לך איזשהו קשר לשם, אז זה לא טוב. כן, זה יכול להיות קשר עם בחור שאני בטוחה שסיגרתי, אבל אני עוד פעם והולכת וחוזרת. זה יכול להיות התמודדות עם צניעות שחשבתי שזה אחריי, אבל מה לעשות, החציות עוד בארון, אני הולכת וחוזרת. זה יכול להיות צפייה באתרים לא טובים שחשבתי שיצאתי מהם, אבל האפליקציה עוד בפלאפון. כאילו כל מיני דברים שאני חושבת שאני כאילו יצאתי מהם, אבל אני השלטתי את עצמי, כי אני עוד לא מאסתי את הרע לגמרי. ולכן אני יכולה לחזור לשם בקלות ולהיזהר מזה. אין. יש לחוש שנשאר עדיין עם עומד וחוזר ונאור כיוון שלא נתבטא לגמרי. כלומר, זה בדיוק הפוך מאיך שזה נדמה שזה הולך להיות. הבנת מה אני אומרת? אין, כאילו זה פסקה שהרבה פעמים זה נשמע כאילו, אל תדאג, אתה עדיין מחובר לטוב, יהיה בסדר. לא, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, תדאג, אתה עדיין מחובר לרע, לא יהיה בסדר אם לא תעשה כלום. זה הרב קוק האופטימי. אוקיי? למה חשוב לי להגיד את זה? כי בזה הוא מסיים. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. שים לב לאן אתה הולך. עכשיו, כן, אנחנו לא נסיים את השיעור בדיכאון. אנחנו קצת ניתן כלים. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, ולא סתם נתתי פה את הדוגמה של אשתו של תורוצרופוס ושל רחב, שטהרה זה דבר הפיך לחלוטין. במילים אחרות, טמטום הלב, גם הזה וגם הזה, הפיכים לחלוטין. מה זה? בקול רק נשמע? כן. כן, רק בקול בבקשה. לעבוד וללמוד, נכון, שאלנו, מה יכול לעצור? אז בדוגמה עם האכילה, במשל, הריח של האוכל מעורר אותך. אז בדוגמה של הרב, איזשהו לימוד, פתאום נחטפת לאיזשהו שיעור, פתאום שמעת משהו שאומר, רגע, זה מאפס אותך. אוקיי? עכשיו הלימוד הזה הוא יכול להיות לימוד מהספר, הוא יכול להיות לימוד מהחיים, נתנו את הדוגמה של מפגש עם מישהו גדול, זה יכול להיות מכל מיני כיוונים, אבל איזה הבנה שפתאום מעוררת אותך. אתה בתוך החושך, בתוך החושך, בתוך החושך, אבל אם אנחנו חוזרות למשל הקודם, אבל פתאום אתה רואה איזושהי קרן אור, ואז זה נותן לך ראייה אחרת על החושך הזה, בסדר? אז ככה, אז התחלתי לומר שמצד אחד, כן, טמטום הלב זה מאוד מאוד עצוב, מצד שני, זה הפיך. מה יכול להפוך את זה? מה יכול להפוך את זה? מאוד פשוט. כדי להפוך את טמטום הלב, אני לא צריכה להתפלש בתוכו ולחשוב עליו ולהתעסק איתו. אני פשוט צריכה, לעזור את זה.
אבל זה נמצא לך מעט, פשוט לא יכולה להשתת.
מה אומר לנו? דוד המלך, קרב קבסני מאבוני. נכון? מה זה קבסני מאבוני? זה כאילו, אני לא מבק... זה שאתה סלחת לי, נכון? זה מיוחס לאחרי הסיפור עם בת שבע. כבר נתן הנביא... מה זה? הרג. הרבה, כאילו. נתן הנביא אומר לו, כבר השם סלח לך, אתה עושה תשובה. הוא כבר יודע שנסלח לו. אבל דוד המלך לא מסתפק בזה שנסלח לו. מה הוא רוצה? הוא רוצה טהרה גמורה, רוצה שהנפש שלו תהיה נקייה. לא מספיק לי שהשם מחק לי את החטא, לא מספיק לי. אני רוצה להיות טהור בנפש. אז קודם כל אנחנו יודעים מדוד המלך שזה אפשרי. שגם אחרי שעברנו עבירה, הטהרה הפיכה. כאילו זה לא אוקיי, נגעת, נסעת, אין זה. כשאני אומרת שזה הפיך, זה לא אומר שאני מקבלת אירוע מוחי ואני שוכחת את כל מה שהיה. אלא שההשפעה בנפש הפיכה. כלומר, יכול להיות שאדם זוכר עוד את העבירה הזאת והזאת שהוא עשה, נכון? לא אמרנו שנמחק לו הזיכרון. אבל איזה השפעה בנפש יש על זה? האם הנפש שלו עוד מופעלת בזה, בשפה של חז"ל? האם עוד יש לו טמטום הלב? טמטום הלב הפיך. כמו שהוא יכול להתגדל בכל פעם, הוא יכול גם לחזור אחורה. אז אם נתנו בהתחלת הדוגמה, למשל, של שפה לא נקייה, כשאני מרגילה את עצמי עכשיו להיות במקום של שפה נקייה, לדבר בשפה נקייה, זה עוזר לי. וככל שאני עצמי, כלומר, לפעמים מה לעשות? אני עובדת סוציאלית באזור עם שפה זה. אז מה? אז מי שצריך לעבוד איתם, אז אני לא אהיה איתם? אז מה אני צריכה לעשות? ככל שאני נמצאת במציאות עם קושי, אני צריכה להתחזק באותו קושי. אז אם אני נמצאת במקום שהשפה בו לא נקייה, אני עצמי אתחזק יותר בנושא השפה. זה יותר בשמירת הלשון, יותר בנקיות. כלומר, כל מקום אנחנו מתמודדות בעולם, ולא אמרנו עכשיו שאנחנו נסגר בתוך איזה חדר במגדל השן, לא אמרנו את זה. אבל להאכיל את הנפש שלי בטוב. אם אני יודעת שנחשפתי והייתי המון 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 עם, לא יודעת מה, נחשפתי לקריאה מאוד 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 לא צנועה, אז אני תקופה מסוימת, לא יודעת מה, אקרא רק ספרי קודש. כלומר, אנחנו צריכים איזושהי תגובת נגד. תגובת נגד כדי לנקות לי בפנים. והעבודה הכי הכי חשובה, אנחנו צריכות לעזור לעצמנו. כן, דיברנו על זה גם שיעור שעבר, שבחברה המערבית התמודדות זה התמודדות חזיתית. כאילו, בוא נראה אותך שאת מתמודדת ולא בורחת. כן, נגיד בדוגמה שנתנו עם הפלאפון, כן, שיהיה לך פלאפון, אתה אל תעשי סינון ותתמודדי. אנחנו אומרים הפוך, התמודדות חכמה זה לא להגיע לשם. אם אני יודעת שיש משהו שקשה לי איתו, לדאוג לא להגיע לשם. אז בדוגמאות שנתנו עם זה בצניות, אז להוציא את הבגדים שכשהם מדברים אליי. אם זה בקשר עם מישהו, לא יודעת מה, להוציא את המספר, לסנן. אם זה, כל אחד תחשוב מה נכון לה. אבל בצורה כזאת שגם תעזור לעצמה באמצעים חיצוניים. אם אני יודעת שאני נכשלת בשפה, אז אני אעזור לעצמי בזה, א', שאני אתחזק כל יום בלימוד אולי של פסקה אחת משמירת הלשון, אבל גם שאני אשים את עצמי בסביבה שתוציא ממני טוב. הפסקה הקודמת קשורה קשר הדוק לפסקה הזאת. כן? סור מרע בינה. אתה צריך חוכמה ובינה לסור מהרע, ואתה צריך לזכור שהעברה מטמטמת ליבו של אדם, אז קדימה, תעבוד הפוך. תעבוד הפוך ותדאג שלא יהיה טמטום הלב, ואם יש, תזכור שהוא הפיך ותעבוד לנקות. הבנה יותר עמוקה של זה, או נגיד את זה אחרת. כדי להבין יותר עמוק את הפסקה של הרב, אנחנו נלמד שבוע הבא בעזרת השם את הפרק מהמהר"ל. המשך יבוא, יום טוב, שבת שלום.